ברוכים הבאים לשיעורי קשת, כל שידורי תורה. כתובתנו באינטרנט www.etzion.org.il קו קשת, K-E-S-H-E-T. היום יום ראשון, פותחים בשבוע חדש, השיעור בספר קהלת על ידי הרב יעקב מידן.
שלום לכם, זהו השיעור ה-14 וכנראה גם האחרון בקהלת. שיעור האחרון הוא בו כמה שיבושים בקליטה. נחזור, אני מתנצל על כך, נחזור לדברים האחרונים שנאמרו. בפרק י' דיבר יראי האלוהים, פרק שכבר דיברנו עליו כמה פעמים, והמאפיינים שלו היו המילים לא תדע, כמו שנאמר שם, תן חלק לשבעה וגם לשמונה, כי לא תדע מה יראה על הארץ. כאשר אינך יודע מה דרך הרוח, ככה לא תדע את מה שהאלוהים, אשר יעשה את הכל. כי אינך יודע איזה הכשר הזה עוזב עם שניהם כאחד טובים. חוסר הידיעה, ובמקום שמסתיים את הידיעה, מתחילה האמונה. ועד כמה חשובה האמונה. בעיקר של מי שזורע, מאמין בחיי עולמים וזורע. כמו שאומרים חז"ל על הפסוק, והיה אמונת איתך חוסן ישועות חוכמת ודעת, פסוק בספר ישעיהו. גם כאן הוא מדבר על הזריעה, ומדבר על השומר רוח לא יזרע ורואה באבים לא יקצור. אדם צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא בטובו יוריד את הגשמים, ישלח את הרוחות ושהזרע ייקלט. כך גם לגבי זרע האישה, שנובט זרע האדם, שנובט ברחמה של האישה, שיקלט ויצא טוב. אדם צריך להאמין, לקוות, אבל אדם איננו יודע. הוא ממשיך ואומר, מתוק האור וטוב העיניים לראות את השמש. אמרנו כבר שאור ושמש זוהי חוכמה. וזה פסוק שסותר את מה שהוא אמר לפני כן, לא תדע, לא תדע, אינך יודע. והוא אומר, שמח בחור בילדותיך, ויטיבך לבך בימי וחורותיך, והלך בדרכי ליבך ובמראי עיניך, ודע כי על כל אלה ויהיה אלוהים במשפט. כלומר, אחרי ארבע פעמים שהוא דיבר על חוסר ידיעה, אינך יודע, לא תדע, לא תדע, אינך יודע, כאן הוא משתמש במילה ודע. בעצם הדבר היחיד שיש ודאות בעולם שהוא קיים, זה המשפט שבו יעמיד הקדוש ברוך הוא את האדם על מעשיו. כלומר, באופן פרדוקסלי, אדם חושב שהוא יודע את מה שנעשה כאן בעולם, ואילו עולם הבא הוא משהו נעלם, ובלתי חקור, בלתי ידוע, וממילא יגיד איש המדע, כיוון שהוא בלתי חקור ובלתי ידוע, לגבי הוא גם לא רלוונטי, כיוון שאינני יודע מה לעשות עם מה שיש שם. קהלת מציב כאן גישה הפוכה. דווקא מה שקורה כאן בעולם הוא בלתי ידוע. ככה לא תדע את מעשה האלוהים. אינך יודע מתי יבוא גשם, מתי תבוא רוח. אינך יודע מתי תבוא רוח שתפרה את הזרעים, ואינך יודע מתי תבוא רוח ותיכנס בזרע שנמצא ברחמה של האישה. אינך יודע ואתה עושה בגלל שאתה מאמין. יש דבר אחד שאתה יכול לדעת ולדעת בבירור, וזה יום המשפט, ועל פי הנראה מכאן, יום המשפט שאחרי המוות. כלומר, דווקא עולם הבא, זה הדבר היחיד שאותו, שעליו אתה יכול להגיד, אני יודע, ודע כי על כל אלה הביאך אלוהים במשפט, והידיעה הזאת היא זאת שצריכה להנחות אותך בעולם, גם כשאתה מקיים סמק בחור בילדותיך, והתיבך לבך בימי וחורותיך. כלומר, ומתוק האור וטוב לעיניים לראות את השמש, החוכמה היחידה שאדם יכול לדעת היא החוכמה שהקדוש ברוך הוא עתיד לשפוט אותו על מעשיו. הקדוש ברוך הוא לא ישאיר את העולם באיזה מין חוסר צדק שבו אדם נמלט מרשעתו אל המוות, או שאדם סבל בשל צדקתו ולא זכה לקבל שכר. יום המשפט יגמול לשניהם, גם לרשע וגם לצדיק, ודע כי על כל אלה הביאך אלוהים במשפט. והידיעה הזאת היא שצריכה ללוות את האדם כבר כשהוא בחור, וכשהוא שמח, וכשליבו טוב עליו. ואי אפשר לקרוא כאן את הפסוקים בפרק י' לבד. שמח בחור בילדותיך, ויטיבך לבך בימי וחורותיך, והלך בדרכי ליבך ומראה עיניך. ואשר כעס מליבך, דילגתי על הוודא. ואשר כעס מליבך, ועבר רע מבשריך, כילדות ושחרות אבל, וזכור את בוראיך בימי וחורותיך. עד אשר לא יבואו ימי הרעה, והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. כלומר, השמח עומד יחד עם הזכור. אתה לא יכול רק לסמוך. ורק להגיד, הילדות והשחרות הבל, ועכשיו אני עושה חיים, ונהנה ומתענג ולא מעניין אותי שום דבר. זכור את בוריך בימי וחורותיך. אדם עלול לחלק את חייו ולהגיד, כל עוד אני בעל יכולת לשמוח ולהתענג כשאני בחור, זה מה שאני אעשה. לעבוד את השם, כשאני אזקן ואני כבר לא אוכל ליהנות, אז יהיה זמן טוב לעבוד את השם. מאיזשהו חוסר ברירה, אדם לא יכול לעשות יותר טוב, אז לפחות יושב והתענג על השם, בלשון הרב חל. הביטוי והתענג על השם. לא, לא. כל אתה אומר, זכור את בוריך בימי וחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי ואין חפץ. לעבוד את השם רק מחוסר ברירה, כשאדם כבר לא יכול להיענות מעולמו שכאן, זה דבר שנראה, קל מאוד. זה דבר כמובן בלתי אפשרי. נזכר סיפור מאוד נוגע ללב, נגע מאוד ללבי, הסיפור הקדמות של שלום עליכם. שבו הוא מתאר באמת אנשים עשירים, אנשי עסקים, שמה שמעניין אותם זה רק העסקים שלהם, ורק איזה אדם רעב, שאין לו בעולמו כלום חוץ מהרעב ומפח הנפש והאכזבות והבושה, אז הוא חושב על עולם הבא ועל כל מה שמתואר שם בפיוט הקדמות, על הסעודה המוכנה לצדיקים, והוא מסוגל לחשוב על עבודת השם. עבודת השם זה לא משהו שנועד מחוסר ברירה רק כאשר הגיעו ימי הרעה. עבודת השם, אדם צריך לזכור אותה בימי הבחרות. כשיש לו עדיין כביכול אלטרנטיבה, ויכול להיטיב את ליבו בימי בחורותיו, ויכול לשמוח ולהלך בדרכי ליבו. אז זה המבחן האמיתי. אדם שידחוק את עבודת השם רק לימי הרעה, זה כבר לא ילך. זה מה שקהלת מטרה כאן ואומר, וזכור את בוריך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה, והגיעו שנים אשר תאמר אין לי ואין חפץ. עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבוע יביא מחר הגשם. משתמש כאן באותם משלים שהוא השתמש לאורך כל הספר, השמש והאור, שיחשכו, הכוונה, שימשו של האדם. הוא אמר קודם, הוא מתוק האור וטוב לעיניים לראות את השמש. אבל צריכים לזכור שיום אחד תחשך השמש. או במקרה של המשל שלנו, שאמרנו שהשמש והאור הם ביטויים לחוכמה, יום אחד שכלו של האדם מתחיל להיות כהה, כבר לא קולט כל כך הרבה. מה, רק אז תתחיל לעבוד את השם? זה עבודת השם שלא תצלח כל כך. עבודת השם צריכה להיות בימי בחורותיך, כשעדיין האור קיים והשמש זורחת והשכל עובד והמוח ישר. ואם אדם יחכה שתחשך השמש והאור, גם עבודת השם שלו תיפול. ושבו יאבים אחר הגשם, שוב ביטויים שהוא דיבר עליהם, אם ימלאו יאבים גשם על הארץ שיריקו, ואם יפולץ בדרום ואם בצפון, דיבר על הצמיחה, דיבר על היבול, דיבר על הפריחה, דיבר על כל עמל והחיים, ויום ושבוע יאבים אחר הגשם, כלומר שהאבים כבר מתפזרים, אין אבים ואין גשם ואין שום דבר, ואין צמיחה ואין יבול, רק אז תעבוד את השם, לא, זה לא יכול להיות. ובהמשך יוסבר גם כמה הרעה העבודה הזאת. עבודת השם, וזה מה שמציע לנו כנראה האלוהים, הוא ממשיך, חייבת להיות בימי הבחרות, כאשר יש לאדם בחירה, וכאשר מצד שני יש לו כוח, ואת הכוח צריכים לא רק כדי לשמוח, את הכוח צריכים גם כדי לעבוד את השם. וכאן כל המשל הזקנה, גמרא במסכת שבת פרק 23, מדורשת כאן כל פסוק על הזקנה, ביום שיזו שומרי הבית, זה רגליים, והתאבטו אנשי חיל, ובטלו התוך השוקיים והרגליים, ובטלו התוכנות, השיניים, כי מעטו וחשכו הרועות בערובות, וסוגרו דלתיים בשוק, בשפל כל התחנה, ויקום לכל הציפור, וישחו כל בנות השיר. אדם סובל כבר מנדודי שינה, אדם כבר כל שיר דומה לו כשוחה, כלומר כבר איננו נהנה מזמרה, איננו נהנה משום דבר, ומתמודד עם עצם השרידות כאן בעולם, אז זה לא הזמן להתחיל את עבודת השם. גם מגבוה יראו וחתחתים בדרך, גם כל אבן קטנה מהווה עבורו מכשול. וינץ השקט והסתבל לחגיו ותפר האביונה, כי הולך האדם אל בית עולמו וסבור בשוק הסופדים. אלה כמובן משלים למה שקורה באדם פנימה, בקרבו, בקיפתו, במאב. כשהכל מתחיל להתפורר, והכל מגיע עד המוות, כי הולך האדם אל בית עולמו וסבור בשוק הסופדים. עד אשר לא ירתק חבל הכסף ותרוץ גולת הזהב ותשבר קד על המבוע ולרוץ הגלגל אל הבור. מדבר כאן גם על גורלו של הגוף בתוך בתוך הקבר, הגוף שמתפורר, והגמרא שם אומרת שרומזת לכך שכל מה שקורה עם הגוף בקבר קורה גם עם הנשמה במקביל בעולם הגמול. מכאן לקחו שמשפט רשעים בגיהינום 12 חודש, ממש כמו חיבוט הקבר כאן, עד שהגוף מתפרק לגמרי. נזכיר שבעבר היו שתי קבורות, הקבורה הראשונה ויום ליקוט עצמות, כשאחרי שהמסר היה נאכל, בדרך כלל אחרי 12 חודש, והיו קוברים את העצמות, מסדרים אותם בדלוסקמה, את כל העצמות מפרקים את הגוף וקוברים רק את העצמות. וישור יעפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. שוב חזרנו למחזור יעפר, למחזור הרוח. יעפר חוזר על הארץ, כמו שנאמר, כי יעפר ראתה ואל יעפר תשוב, והרוח גם כן שווה. כלומר, פיזיקאים יודעים שיש לנו חוק שימור הרוח, חוק שימור החומר. קהלת מוסיף כנגדם את חוק שימור הרוח. כל הקניינים הגדולים של נשמתו של האדם, דמיון, השכל, גם הם נשמרים, הם לא נעלמים. כשם שהחומר נשאר, פושט צורה, לובש צורה, כך גם הרוח נותרת, אלא שווה אל האלוהים אשר נתנה. ומכאן לכל משמעות הרוח. הרוח, דיברנו כבר שהשמש היא החוכמה, והיא מבטאת כאן גם את החכם. האפר, העצלות, ההנאה, האפר מבטא, סליחה, יותר כאן את החומר ואת עבודתו של העמל. המים מבטלים את ההנאה ואת התענוג ואת הנפש המתאווה. דיברנו על זה בעיקר לגבי הפסוק, כל המעל האדם אל פיו וגם הנפש לא תמלא, שמקביל אל כל הנחלים הולכים על הים והים איננו מלא. והרוח היא עיקר הנשוא דבריו של יראי האלוהים. הרוח, תשוב אל האלוהים אשר נתנה, הרוח היא מבטאת פה את הבחירה, את עבודת השם, מצד שני את הבחירה הרעה של האדם. וכשם שאפר שב אל הארץ כשהיה, הרוח שבה לעמוד למשפט ולתת דין וחשבון לפניו יתברך על מה שעשה האדם כאן בעולם. אבל איש לא יחשוב שכי אפר אתה ואל אפר תשוב, האדם הוא רק אפר. נאמר, ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים. או ויהיה אדם לנפש חיה, או בואו נשתמש כאן בלשון את התרגום, כי לרוח ממלא לה. אמרנו שם על נשמה, על נפש, ובתרגום על רוח. כאן הוא משתמש בביטוי רוח, הרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. אמרנו, כאשר אינך יודע מה דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה, ככה לא תדע את מעשה האלוהים אשר יעשה את הכל. הרוח היא מעשה האלוהים, כאשר היא ניתנת בעצמים בבטן המלאה, אל תשלה את עצמך לרגע. וכאן אני חוזר לקו של יראי האלוהים בכל הפרקים האחרונים. החל מאל אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח ואין שלטון ביום המוות ואין משלחת במלחמה ולא ימלא את רשע את בעליו. הוא ממשיך לכאן לוודאות הגמורה שהוא דיבר עליה גם כשדיבר על המשפט כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם. נתחיל אולי מתחילת הפסוק עם עושק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה אל תטמע על החפץ כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם. שופו של דבר הקדוש ברוך הוא יעמיד למשפט כל אדם. כל מי שלא יספיק לעמוד למשפט כאן יעמוד למשפט שם. כשהרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה בעולם הגמול, ויש מחויבות לעולם הגמול. למעשה במידה רבה זה הפסוק האחרון של המגילה. פסוקים הבאים כבר עוסקים במסגרת של המגילה. הבל הבלים אמר הקהלת הכל הבל, מרזיר אותנו אל ההתחלה, ומכאן עובר לדבר על קהלת בלשון נסתר, אולי תלמידה ויותר שהיה קהלת חכם, עוד לימד דעת את העם, ייזן וחיקר, תיקן משלים הרבה, אבל נחזור כאן לפסוק הזה, פסוק מפתח, וישוב ועפר לארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. נשווה אותה עם הפסוקים האחרונים שיש לנו. סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כי את כל מעשה האלוהים יביא ומשפט על כל נעלם, אם טוב ואם רע. מדבר פה על המשפט שאחרי המוות. שוב פסוק שאת מבנה הוא שמעתי פעם ממורי ורבי הרבי יואל בן נון, חכם אמר, טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה, באשר הוא סוף כל האדם. בית האבל הוא סוף כל האדם. בואו נרחיב את המילים סוף כל האדם. סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. תחילת הפסוק וסופו נזכרו שם, באשר הוא סוף כל האדם, וכאן אנחנו שומעים, סוף כל האדם או בית האבל איננו סוף כל האדם. אלא את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מצוות, משמעות מצוות יראת אלוהים ושמירת מצוותיו, מתקשרת אל סוף האדם, כלומר אל יום הדין שאדם יגיע אליו אחרי המוות. קהלת, ספר שתרם לנו רבות, ואפשר ללמוד ממנו חוכמה בדברים רבים מאוד. אבל דומה שהתגלית הזאת של קהלת, היא לבד הייתה זכאית כדי להכניס אותו אל ספרי הקודש, למרות שאמרנו שחזל התחבטו בספר קהלת. התחבטו מספר קהלת מטמא את הידיים, המשנה במסכת הידיים שדיברנו עליה, כלומר אם הוא בכלל בין ספרי הקודש, מכתב ורוח הקודש, אפילו מכתב ורוח הקודש. שמענו בגמרא במסכת שבת שביקשו חכמים לגנוז את ספר קהלת. שדבריו סותרים דברי עצמו, אבל בעיקר בגלל שדבריו סותרים דברי אביו. כיוון שדברי אביו של קהלת, דוד, נחשבים לנו כקו מרכזי מאוד במקרא ובאמונה, וכל מה שספר תהילים יכול לומר לנו, הרי מה שסותר את זה, נראה לכאורה כעובד בחוץ. אבל בסופו של דבר תרצו את הסתירות בקהלת, וקהלת נכנס אל תוך המקרא. דומה שזוהי התגלית החשובה ביותר של קהלת, שעוברת איתנו מאז ועד היום בתודעה בצורה כל כך חזקה, אין בכל המקרא. אמירה כל כך חד משמעית. בדיעבד אחרי קהלת ניתן לדרוש כמה וכמה פסוקים על זה. אבל אין בכל המקרא אמירה חד משמעית. כל כך. על יום הדין שאחר יום המוות. כשהתורה מדברת על דין, וגם כשהנביאים מדברים על דין, מדברים על יום דין שנמצא כאן. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתים את ארצכם ביתו. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמיכם ביתם ונתנה הארץ יבולה וכולי. כאן כמובן פרשת והיה עם שמוע שהתחלתי איתה אומרת את זה. ובכל המקומות האלה גם נאמר ישמרו לכם בנפתי לבלכם ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים, או ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה ואם בחוקותיי תמאסו ואם את משפטיי תיגל נפשכם. ואז מופיעה פורענות, כל הפורענות שמדובר שם, גלות, תבוסות לפני אויבים, רעב, חוסר גשמים, בצורת, כל הדברים האלה אלה עונשים שקיימים כאן בעולם. גם הנביאים. כשהנביאים דיברו על עונשים באי אלמה. דיברו על נבוכדנצר, דיברו על מלך אשור, דיברו על מלך ארם, דיברו על אירועים שקורים את העם כאן ועכשיו בעולם. התורה והנביאים דיברו על דברים שקשורים לעם ישראל. ולהתנהגותו של עם ישראל כעם. ועם ישראל כנושא את דגל שם השם, הוא מוביל אותו לאורך מהלך ההיסטוריה. עם ישראל כמוביל את שם השם לאורך מהלך ההיסטוריה, סופג את העונשים כאן. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם, אומר הנביא עמוס. כמובן גם השכר. שכר שמגיע לעם ישראל וחזון אחרית הימים וכל אותם זמנים שישראל שרויים בטוב, הכל כאן באי אלמה, ולמעשה העולם הבא עובר אלינו כאן, לירושלים, לבית המקדש, ולכל מה שקשור בעם ישראל על אדמתו. אם לטוב ואם לרע. עולמו של היחיד הדברים שונים. בעולמו של היחיד עיקר השכר והעונש לא נמצאים כאן. יש לכך סיבות. אדם כשנענש כאן, או כשמקבל שכר כאן, אדם הוא חלק מחברה, והרבה פעמים כשאדם נענש, אז נענשת גם סביבה שאיננה אשמה. אדם מקבל שכר, מקבל שכר סביבה שאולי זה לא מגיע לה. דוגמה לכך, אדם מת, נגיד בנסיבות טרגיות, אמר שזה עונש עליו, אבל ילדיו הופכים להיות יתומים, אשתו אלמנה, הוריו שקולים, אם האדם הזה מנהל איזשהו מפעל גדול, אז הפועלים הופכים להיות חסרי עבודה. יש השפעה מכאן לשם על כל מה שקורה כאן לאדם. כדי לתת שכר מדויק ומדוד לכל אדם על כל מעשיו, אם טוב ואם רע, יש צורך בעולם שכל אחד יש לו חופה משלו. כמו שנזכר בעולם הבא, כל צדיק וצדיק לחווה מחופתו של חברו. כשאני משתמש במשגים עולם הבא, אני לא מדייק. עולם הבא כולל גם תחיית המתים. כולל אולי עולם שאחרי תחיית המתים, כמו שעולה בשיטת הרמב״ם בהקדמתו לפרק חלק במסכת סנהדרין. אני מדבר כאן על עולם השכר והעונש, מה שמוגדר אצלנו כעולם של גן עדן וגיהינום. כלומר, ברגע שהאדם נפטר לבית עולמו והולך לקבר ונשמתו עולה ורוחו עולה למעלה, שבה אל האלוהים אשר נתנה ועומדת לדין לפניו. וכאן אנחנו מכירים את מושגי גן עדן וגיהינום, מכירים אותם גם מהמקרא. כאן בא קהלת ונותן לנו את הדברים האלה במפורש. מיד אחרי המוות, יום המוות הוא בעצם יום המשפט. יום המוות איננו סיום. יום המוות הוא התחלה. הוא התחלה חדשה. התחלה חדשה של עולם אמיתי יותר, שבו מגלים לפני אדם, פותחים את עיניו, שהיו עצומות במשך כל השנים כאן, לראות מה היה צריך לעשות, מה הוא היה מסוגל לעשות, איפה הוא טעה, איפה הוא הזיד. הבעיה שאז כבר קצת מאוחר מדי לעשות חשבון נפש. ולתקן. לכך נועד העולם שלנו, בשביל היכולת לתקן. אבל אדם כאן בעולם צריך לדעת על היום הזה שאין שלטון ביום המוות ולא יבלט רשע את בעליו. וכאן הוא מדבר על זה כשהוא אומר וישוב ויפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה, ובפסוקים האחרונים שבהם הוא אומר סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת משפטיו שמור כזה כל האדם, כי את כל מעשה האלוהים יביא במשפט על כל נעלם עם טוב עם רע. כל מעשה. כלומר חזרנו לו כי עת לכל חפץ ועל כל המעשה שם. לא כמו הנהנה שאומר שהדבר הזה פותר אותי מלעסוק בשאלות הצדק והמשפט כאן בעולם, הקדוש ברוך הוא כבר בלב הכי ישפוט את האדם. יש תפקיד לאדם באמת להשתדל כאן לעשות כל צדק אפשרי, וכאן דיברנו כבר על הקמת הממלכה ועל כל מה שכרוך בכך. אדם צריך לעבוד, אדם נולד לעבוד ואדם נולד לתקן. ואדם לא יכול לומר, נו, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני הזה יהיה לו מה לאכול, אז הוא כבר ידאג לו. זה עבודה שלך. כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם. יש בהחלט השתלשלות בדרגות המשפט, חלק מן המשפט אפשר לאדם. אבל את המשפט הסופי ואת הצדק הסופי יעשה הקדוש ברוך הוא. נשיא בית הדין לערעורים. הלאו הקדוש ברוך הוא וכל זה יעשה במשפט שיהיה לפניו ביום המוות, ובכך כאמור מתייחד ספר קהלת. ניתן להוסיף לספר קהלת גם את במידה רבה את דניאל, גם כן בפרקו האחרון, אשר הוא אומר שם, ובעת ההיא יעמוד מיכאל בפרק י' ב' פסוק א', ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך, והייתה הצרה אשר לא נהיית מיודגו ידע את היו, ואת היו מלאת עמך כל הנמצא כתוב בספר. ורבים משני אדמת אפר יקיצו, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדיראון עולם. והמשכילים יזירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. מה מדבר על מצב שאנשים יקיצו? זה לא תחיית המתים כפי שאנחנו מכירים אותה, שהיא קרה לאיזשהו עולם שכולו טוב, אלא זוהי תחיית המתים ליום הדין הגדול. אלה לחיי עולם ואלה לחרפות ולדרות עולם. יש כמובן שאלה למה יש צורך בשני ימי דין, אחד ביום המוות ואחד ביום שמקיצים ממוות לחיים. זוהי שאלה נכבדה וגדולה, עסקתי בה בספרי על דניאל, גלות ו... על גלות ו... ו... והתגלות. שם יש דיון נרחב על זה. כאן קהלת מדבר לא על יום המשפט שאחרי ההקצה מן המוות, כלומר אחרי המעבר ממוות לחיים, אלא על יום המשפט שאחרי המעבר מחיים למוות. והזקנה היא זאת שצריכה להזכיר לאדם את הידיעה הזאת. כמה לאדם קשה כשהוא זקן, כשהגוף שלו מתפורר, לדעת שאחרי המוות זה שלב נוסף. האדם מצטרך לתת דין וחשבון מלא. יש לאדם כאן את האפשרות לזכור את זה. אילולא הייתה הזקנה, אז גזירה על המת שהשתכח מן הלב. ברגע שקוברים אותו, אדם כבר לא יודע מה קורה איתו, ומשיח מזה את הדעת. הזקנה, שיש בה משהו שניתן להגדיר אותו לצורך העניין כחצי מוות, התפוררות הגוף בשנות הזקנה האחרונות, הזקן נמצא לפני אנשים שנמצאים כאן וחיים כאן. ואדם רואה את הזקן. ואדם יודע שהוא לא ימלט מזה. שעוד 20 שנה, עוד 30 שנה, הוא יהיה בערך באותו מצב. של הזקן שעומד ולפניו כבר שערי מוות. וקהלת מדגיש שהזקן, שהמת ודאי כבר לא יכול לתקן שום דבר. אבל קהלת מדגיש כאן שכמה זקן, כמה הזקן יכול לתקן. שהוא במאבק שרידות על החיים שלו. שכל כוחות החיים והרצון שלו דוחים. לכן הוא אומר, כשאתה רואה את הזקן, כאשר אתה עדיין בחור, זכור את בוריך ויבי וחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה והגיעו. אני משהו תאמר, אין לי בהם חפץ. הידיעה הזאת היא שצריכה להביא את האדם, כל אדם צריך ללכת לבית זקנים, למחלקה סיעודית, להסתכל שם ולראות איך הוא ייראה בעוד 2, 3, 4, 5 עשורים, תלוי בין כמה. ולדעת היום הזה יגיע. ואסור לי לחכות ליום הזה עם עבודת השם. ולדעת אחרי היום הזה יגיע יום המשפט ויום הדין. ואיש לא ימלט ממנו. וכל אדם ייתן את חלקו לפני הקדוש ברוך הוא. וייתן לפניו דין וחשבון. האמירה הזאת כאמור, אמירה חשובה ביותר, נאמרת כאן מפי חכם מכל אדם. ולמעשה העובדה שיראה האלוהים מסיים את הדיון, בעצם אומרת שהוא היחיד שנותר בלא דחייה לטענותיו. ראינו טענות החכם, שדיבר בעיקר על השלמה, ודיבר בעיקר על כך שלעולם הזה יש חיסרון, דיבר על השלמה עם הרשע, על השלמה עם העוול, על השלמה עם זה שהעולם איננו שלום, ועל השלמה עם המוות. לדעת להשלים, בעצם תורת ההישרדות, והיכולת לחיות כאן בצורה הטובה ביותר, שמערכת הציפיות תהיה מוגבלת. וכשם שמערכת הציפיות מוגבלת מהתענוגות של העולם, כך מערכת הציפיות אמורה להיות מוגבלת, גם ממידת הצדק הקיים בעולם. זה היה החכם, חכם כמובן אמר לנו דברים נוספים, אבל הייתי אומר, אלה היו עיקרי דבריו. אבל גם החכם, איפשהו קשל, ואני מזכיר כאשר הוא עצמו התחיל לקלל את המלך ולהגיד כשגגה שיצא מלפני השליט וכל הדברים שאמר שם לשחוק עושים לחם ויין לשמח חיים והכסף יענה את הכל. לא המלך ולא מלך מלכי המלכים לא הצליחו לברוא עולם מתוקן. זה עולם שבו שגגה יוצא לפני השליט ששרים הולכים כעבדים על הארץ וכוונתו לעצמו. שהחוכמה איננה מקבלת את גמולה הטוב והמגיע לה, ואם אינך סומך על זה שהקדוש ברוך הוא יעשה משפט, אז בסופו של דבר גם ההשלמה שלך היא השלמה שבאה לידי ביטוי במילים כשגגה שיוצא מלפני השליט, השלמה שאין בה השלמה. לשון אחרת, החכם מסוגל להשלים עם כל העוולות שבעולם, חוץ ממה העוולה שנעשית לו. וראינו את האמל, זה שמנסה לתקן את העולם. מנסה עד שמרים ידיים ובעצם אומר, אי אפשר לתקן. ואז הוא מתחיל לחפש את הטוב שבמוות מן החיים. אם יוליד ישמעה ושנים רבות יחיה, ורב שאם יהיו ימי שנה ונפשו לא תסבע מן הטובה, וגם קבורה לא הייתה לו, אמרתי טוב ממנו הנפל. ראינו איך הנפל הנהנה. שבסופו של דבר הבין שהכל הפקרות, ולי דין ולי דיין, והכל לא מגיע לשום דבר. יראה אלוקים. אשר נותר עם המשמעות של יום המוות, הפקת התועלת מיום המוות. הוא לא התעלם מיום המוות כמו הנהנה, הוא לא נאבק נגד יום המוות כמו הימל, הוא לא השלים עם יום המוות כמו החכם, הוא הפיק מיום המוות תועלת. הוא אמר, יום המוות נועד להזכיר לאדם את יום המשפט. הוא עיקרו, להזכיר לאדם את יום המשפט. מכאן כמובן לאחת האפשרויות בהסבר מדוע אנחנו לובשים קיטל בגדים לבנים בימי הדין. יש כאלה שמסבירים להיות כמו מלאכים, תיאורים וזקים, יש כאלה שמסבירים שלובשים בגד שדומה לתכריכים, בגדי מתים. שבאים להזכיר לאדם את יום המשפט. ובאמת, סוף השנה, לכל אדם יש סוף שנה שלו. אבל סוף השנה מבטא את המוות, את הקמילה. תמיד כשהיינו ילדים, תארו לנו את השנה היוצאת כאיזושהי זקנה שנפטרת מן העולם, ובמקומה באה קלה צעירה והיא השנה החדשה. מלאת תקוות, יפה, מלאת חן. נכון, יציאתה של השנה כיום המוות. מיד אחרי יום המוות, א' בתשרי. זה היום שאחרי יום המוות של השנה, מהו יום הדין, יום המשפט. לא עוסקים בחג הכלולות של הקלה החדשה של השנה החדשה, אלא עוסקים ביום המשפט שאחרי המוות. וממש כמו הזקנה הכמותה הזאת והמאוכזבת הזאת, הלא היא השנה היוצאת בכפתת אלול, כך נראה האדם כאן בקהלת בפרק י' ב'. זקן כמות ומתפורר, כבר חייו עברו, וכבר שאין לו למה לצפות, ומיד אחרי מותו, בכפתת אלול שלו, מיד אחרי מותו, באלף תשרי, מגיע יום המשפט, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. היכולת לזכור את יום המשפט, גם בימי בחורותיו, הוא הפתרון, הוא המפתח לכל דבר. האדם יעשה כאן את מה שצריך, כדי שלא יבוש ליום המשפט, ביום שאחרי המוות, ביום שעמוד לפני בוראו, ויתן לפניו דין וחשבון. תודה רבה, בזה סיימנו את ספר קהלת. ספר הבא שנעסוק בו, כבר יהיה ספר אחר. עוד לא החלטנו מה, שיהיה לכם שלום.